זאת אומרת, הטענה היא למה אתם עושים דברים בלי טעם. אז התשובה היא, כי זה בלי טעם. זאת תשובה. מה כאן? מה נתיישב? מה נהיה טוב יותר? מה? הנושא כאן באמת, כן, זה אחד הנושאים החמורים. אנחנו בפירוש גמור, אנחנו עושים מעשים בלי טעם. זה באמת כך. זאת אומרת, הכוונה היא שעושים מעשים בלי טעם, הכוונה היא, אנחנו, במצב שלנו, בתוך מערכת הטעמים שאנחנו טועמים כאן, בעולם הזה, שאנחנו חיים בו, אז בתוך מערכת הטעמים הזאת, אז לכל מה שאנחנו עושים, כן? כל העבודה שאנחנו עובדים את בורא העולם, אז זה דבר ש... בתוך המערכת הזאת אין לזה טעם. אין לזה שום טעם. זה באמת דברים בלי טעם. זאת אומרת, מערכת הטעמים שאנחנו טועמים כאן בעולם הזה, זאת מערכת טעמים שהיא שייכת. כל חוש יש לו את טעמיו שלו. חוש הראייה נהנה ממה שהוא נהנה, השמיעה, אותו דבר, כך השמיעה, כך הריח, כך הטעם, כך המישוש. כל חוש יש לו את הנאותיו שלו ואת טעמיו שהוא טועם. המצוות שאנחנו עושים, התפילין שאנחנו מניחים, הציצית שאנחנו לובשים, וכן, כל הדברים שאנחנו עושים. לפחות הרוב המכריע של הדברים שאנחנו עושים. אז אלו דברים שאין בהם את הטעם מהסוג הזה, אין בדברים האלה. עם כל הטעמים שנאמרו במצוות, עם כל הטעמים. עדיין, במה שנקרא כטעימת טעם, נותן טעם. אין בדברים האלה טעם. שורש הדבר, נעוץ ברש"י, מביא את זה בפרשת בראשית. הקדוש ברוך הוא ציווה במעשה בראשית, ביום השלישי. הקדוש ברוך הוא ציווה תדשי הארץ. דשא, עשב, זורע זרע, ועץ פרי עושה פרי למינו. ככה היה בציווי. ותוצא הארץ, עץ עושה פרי למינו. כתוב בציווי, כך אומר רש"י, בציווי היה שהקדוש ברוך הוא אמר, בורא העולם ציווה שהארץ תוציא עץ פרי עושה פרי. דהיינו, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. ולשון רש"י, לשון חז"ל, והיא לא עשתה כן. הארץ לא עשתה כן. דהיינו, היא לא קיימה את ציוויו של מקום בשלמות. ולפיכך, אז בזמן שנתקללה הארץ, אז, כן, אז גם הנה אין שם. הדברים לא מובנים, זה לא מובן עד כדי... זה מאוד מאוד לא מובן. איך... אין שום אפשרות להעלות על הדעת שהבריאה תשנה את הציווי. אין שום אפשרות כזאת. אז מה קרה פה? הציווי היה כך, ובפועל, היציאה לפועל הייתה כך. אז הדברים הם, כבר הזכרנו את זה פה, במשך הזמן כמה פעמים, העניין הוא יסודי. בסופו של דבר, כל ה... נדבר על ה... על הדבר העיקרי שיש בעולם. בסופו של דבר יתברר בבוא העת ההשקפה השטחית תופסת שכשאנחנו מקיימים מצוות אז קיום המצווה עניין אחד, קבלת השכר זה עניין שונה, עניין שני. העובד, הפועל, שעבד ועבד היטב, מילא היטב את רצונו של בעל הבית, של מי ששכר אותו. אז לעת ערב הוא ניגש לבעל הבית ומקבל את שכרו. בשלמות, אם הוא היה פועל טוב. אז כמובן, הפעולה היא פעולה והשכר הוא שכר. והדברים האלה הם, אלה שני דברים חלוקים זה מזה לגמרי. כאן מלמדים אותנו רבותינו, וזה דבר עיקרי מאוד. שכר מצווה, מצווה. השכר של המצווה תמון, מונח במצווה בעצמה. המצווה בעצמה, אנחנו לא יודעים את העומק שיש בה, אנחנו לא יודעים עד כמה המצווה נוסעת בתוכה, חיים, כמה היא נוסעת בתוכה. ערך. היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. כשמתגלה זמן השכר, כשמתגלה השכר כשהוא מתגלה, זה מגלה את העומק שמונח במצווה בעצמה. שכר מצווה, מצווה. אנחנו מניחים תפילין על הזרוע בין העיניים. והמעשה הזה זה מעשה שהוא בסך הכל הוא יבש. הוא מעשה דוגמת עץ. השכר נראה כמו פירות. זה דבר שיצא מתוך המעשה. המעשה הזה יביא לתוצאה הזאת והזאת. הפירות יבואו מתוך המעשה. אבל הפירות לא יבואו בגלל או בסיבת המעשה, אלא הפירות יהיו המעשה בעצמו. המעשה בעצמו יתגלה לכל מלוא העומק, לכל מלוא הגובה, לכל מלוא הרוחב. המעשה בעצמו יתגלה כדבר שכל כולו זה שכר. השכר האמיתי הוא חיים. זה השכר. זה לא השכר האמיתי, זה השכר האחד והיחידי. אין מובן אחר לשכר. שכר זה קיום. שכר זה חיים. חיים זה שכר. ההפך מחיים זה עונש. השכר כולו חיים. השכר כולו קיום. והחיים כשהם שלמים זהו הדבר הנפלא ביותר בעולם. זה הדבר, כל טעם, כל משהו טוב שאנחנו טועמים, אז הטוב שבטעמים זה הרגשת החיים שבהם. זה כתוב בבית יוסף. על נוסח הברכה, על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. להחיות בהם נפש כל חי. והכוונה בלהחיות בהם זה, גם בראשונים כתוב ככה, בתוספות כתוב ככה. להחיות בהם זה הכוונה להנות בהם. וזה נקרא להחיות, להחיות. כי כל ההנאות הם הרגשות חיים. הרגשה של, כן, של משהו שלם יותר, כן, משהו שלם יותר. חיים, זאת ההרגשה של חיים. אלה הם כל ההרגשות הטובות, של כל החושים כולם. מתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש, כמו שכתוב בפסוק בקהלת. זאת המתיקות של החוש הראייה. המתיקות של חוש הראייה, המתיקות של חוש השמיעה, כששומעים את מה שנהנים מה... השמיעה שנהנים ממנו. וכן הלאה, כל החושים כולם. הכל זה, כל מערכת הטעמים וכל מערכת ההנאות הם כולם הרגשות של חיים. הרגשות חריפות יותר של חיים, חזקות יותר של חיים. אלו הם כל הטעמים כולם. כל הטעם גנוז נמצא בעצם המעשה. כל הטעם כולו גנוז בעץ, כי מן העץ הפרי יונק את כל הטעמים. וכל הטעם כולו גנוז בעץ. אבל אם המעשה יתגלה כאן בעולם הזה, המעשה יתגלה עם כל, עם כל מערכת הטעם שיש בו, אז כבר אין מקום לעבודה. אין כבר מקום לבחירה ואין כאן מקום. כל העבודה כולה זה עניינה. אנחנו צריכים לדעת, להתחבר, לעשות מעשים שהמעשים האלה הם השקעה. השקעה למה שמובטח. השקעה למה שעתיד לבוא, עתיד להתגלות. לכן זה היה חייב להיות כך. מה שבורא העולם ציווה, זה באמת עץ פרי עושה פרי. כי זאת התכלית. התכלית היא שהעץ עצמו יתגלה, כן? העץ עצמו יתגלה בו הטעם של הפרי. כל מה שמביא לפרי, זהו התהליך של העולם הזה. התהליך של העולם הזה הוא תהליך של דברים שמביאים אל הפירות. בעולם השכר, במחר לקבל שכרם, יתברר שהדברים שהביאו לפירות, הם בעצם הפירות. הם עצמם השכר. לכן, הארץ הייתה חייבת, היא הייתה חייבת לעשות את מה שהיא עשתה. אחרת היא הייתה מפסיקה להיות ארץ. אבל מה שבורא העולם ציווה, אז הוא ציווה איך הדברים באמת, איך הדברים בסוף תכליתם. כך הדברים יהיו. כך תהיה הארץ באמת בסוף התכלית. אבל כדי להגיע לזה, אז היא חייבת להיות עץ עושה פרי, ולא עץ פרי עושה פרי. המילה טעם, כמו שמשמע, מתבאר מדברי הראשונים. שורש המילה טעם זה השורש של טעם. נטוע. הנון של הנון של נטוע היא נון שהיא נופלת. בעתיד אומרים ייטה. לא ינטה, אלא ייטה. הנון הזאת היא נופלת, היא לא שורשית. השורש הוא תת עין, תא. אומרים למישהו, כן, כשרוצים לומר למישהו שהוא ייטה עץ, אז הפקודה היא תא. זאת אומרת, ככה זה, כך צריך לומר. ואם אנחנו מבינים שכל הטעמים כולם הם, כל הטעמים כולם זה מה שהפירות או כל דבר של טעם יונק משורש החיות. מהחיות שנמצאת בשורשו. משם הוא יונק, משם הוא מקבל את הטעמים. כך שכל הטעמים כולם הם בעצם, כן, בעצם. אלו צורות, צורות שונות. כמובן, כן, זה לפי החושים, זה משתנה. לפי החושים, לפי סוגי הטעמים. אבל הכל, הצד השווה שבכל הדברים האלה, זה שכל הטעמים כולם, זאת הטעימה של החיות. זאת אומרת, הטעימה שטועמים כאן מעצם החיים. זהו הטעם הטוב שיש, בכל דבר שיש בו טעם טוב. הטעימה מהחיים עצמם. אנחנו אומרים בנוסח הברכה, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכן. כלומר, במתן תורה הייתה נטיעה חדשה. זאת אומרת, נטיעה, הייתה כאן נטיעה, זאת אומרת חיבור למערכת חיים אחרת. נטעו בנו חיים אחרים, חיי עולם נטע בתוכם. אדם הראשון כשהוא נברא, הוא שם, הוא נח בגן עדן. שם היה מקומו. וכמובן, מכל עץ הגן החול תאכל, ועצי הגן, עצי הגן של גן עדן, כל עצי הגן של גן עדן, הם כולם כל מערכת הטעמים האפשרית. כל טעמי גן עדן. הכל נמצא שם. אז האדם נמצא, היה במקום שויית השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצא. אז כביכול בורא העולם בעצמו נטע את הגן בעדן מקדם עבור האדם, ושם שם את האדם. והאדם בעיקר בריאתו, הוא אמור היה, צריך היה, להתחבר לכל מערכת הטעמים הזאת. והטעמים האלה, אלו טעמי גן עדן. אלו הטעמים שבבוא היום, אז אנחנו כולנו נטעם אותם. אחרי שאדם הראשון קלקל, גורש מגן עדן, סולק משם, אז החיבור בין האדם לבין הטעמים האלה ניתק. אין יותר חיבור בין האדם, כבר לא יכול להגיע. הוא כבר לא יכול להגיע אל אותם טעמים. הטעמים האלה רחוקים מאיתנו. וכדי להגיע אל הטעמים האלה, צריך לעבור תהליך של בריאה מחדש. צריך לעבור תהליך של מוות וחיים מחדש, ואז אפשר. אבל כבר אין יותר, אותו חיבור ניתק, הוא לא קיים. במתן תורה, אז קיבלנו את זה בחזרה. קיבלנו את זה בחזרה, ואת זה, את החלק הזה לא יפסדנו. החלק הזה נשאר איתם. חיי עולם נטע בתוכנו. הדבר הזה קיים עד עצם היום הזה. עדיין, אנחנו היום מחוברים, מחוברים חיבור של, שוב, חיבור של נטיעה. חיבור של עיקר. אנחנו מחוברים לאותה מערכת שנקראת חיי עולם. אותם חיי עולם. אז הרי כל אחד מבין, כל בר דעת מבין. אותם חיי עולם, זאת מערכת חדשה לגמרי של טעמים. אותם חיי עולם שניטעו בתוכנו, אז ברור הרי, זה מובן מאליו. זאת מערכת, אלה חיים חדשים, זאת הרגשת חיים חדשה לגמרי. ומה שנובע מזה, מה שמתחייב מזה, זאת מערכת טעמים שונה לחלוטין. אבל מכיוון שאלו לא החיים הנחיים שלנו, אנחנו לא חיים אותם את החיים האלה. בפועל, אנחנו לא חיים אותם. אין לנו אותם. דהיינו, הם לא נמצאים איתנו, אנחנו לא חיים אותם בפועל. כאן צריך להבין אנחנו יודעים, ננסה ללמוד את הסוגיה הזו. צריך להבין, הגמרא אומרת, שכר מצווה והי עלמא לקה. אין, העולם כולו, על כל מילואו, העולם כולו עם כל מה שיש בו, הכל בכל, אין בו די כדי לשלם שכר מצווה אחת. שוב, אני מתכוון על העולם כולו עם כל טעמיו, גם למי שהקדוש ברוך הוא חנן אותו ונתן לו אפשרות להגיע לכל הטעמים שבעולם. לדוגמה, שלמה אמר. כל הטעמים שבעולם. אבל העולם הזה עם כל אשר בו, אין בו, כן, אין בו כדי לתת שכר של מצווה אחת. שכר מצווה והיה עמלק. שוב, מדובר פה על שכר מצווה מלא שמגיע לאדם שעשה את המצווה בשלימות, ושכרה מגיע לו בשלימות, הוא לא יכול לקבל אותו בעולם הזה, גם אם הוא יחיה כשלמה המלך. אין בעולם הזה שום אפשרות, כן? אי אפשר להכניס, אין כלים בעולם הזה, להכיל שכר מצווה. מובן מזה גם שהמצווה עצמה גם היא לא מתקיימת פה בשלימות. המצווה עצמה אנחנו מקיימים אותה פה, כן. אבל בעיקרה היא עוברת אותנו, אנחנו לא, אין לנו כלים גם את המצווה עצמה לקלוט. אין, ובפשטות, בפשטות, לכאורה, לא שייך גם שנתאם פה טעמי מצוות. שכר מצווה והיה עמלק. אין לנו כלים לזה. זה מובטח. זה מובטח, זה יהיה, זה יבוא. נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. כך כתוב במשנה באבות. אין בזה שום פקפוק, אין בזה שום ספק. אבל אנחנו צריכים לחיות באמונה הזאת, ובאמונה ובסבלנות. לחיות בהשקעה שאת הפירות שלה, בפועל, לא רואים פה. זה נמצא במערכת אחרת, זה נמצא באיזשהו מקום אחר. כאן צריך להבין באמת, לנסות, להשתדל להבין היטב. צריך להבין. מתן תורה נקרא יום חתונתו. והמערכת הזאת, דהיינו, החיבור שבינינו בין התורה, זה חיבור של נישואים. זה צירוף של נישואים, של משהו, יש כאן משהו שנקרא חיבור של התאחדות, של והיו לבשר אחד. זה מה שנקרא חיבור של חיים. זה הדבר היחידי שניתן לנו. אין לנו כלים לשכר מצווה. אין לנו אפשרות. כן. אין לנו אפשרות לטעום את הטעמים של, כן. אותם טעמים של העולם הבא, אותם טעמים של המחר לשלם שכרה, אותם טעמים אין לנו, היום אין לנו אותם. אנחנו היום והיום לעשותם, ולא היום לקבל שכרה. מחר לקבל שכרם, ולא מחר לעשותם. מחר אין מעשה, היום אין שכר. אבל החיבור, כלומר, הצטרפות, צירוף הדברים לעצם החיים, זהו הדבר היחידי שיש בידי. זה הדבר היחידי שנמצא איתם. צירוף של חיים. ההיות יחד עם הדבר הזה כדבר אחד. הדבר הזה מצורף לעצם חיינו. זה יכול להיות מצורף לעצם חיינו. החיבור הזה, אותו, הוא נמצא איתנו. כך, באופן שיש לנו אפשרות להתחבר למערכת חיים שהיא מעבר לנו, להתחבר אליה ולינוק משהו מטעם של חיים אחרים, חיים שנקראים חיי עולם. כך נראים הדברים כשמקיימים מצווה כתיקונה, כמאמרה. מצווה כשהיא מתקיימת כראוי. פירוש המילה מצווה כבר כתוב. בדברי רבותינו גם בראשונים זה כתוב. זה כתוב בשלה הרבה. המילה מצווה זה מלשון צוותא. מלשון היות יחד. צוותא. כבר הזכרנו, יצא לנו כבר להזכיר כמה וכמה פעמים שהמילה מצווה נדרשת בדברי רבותינו, גם זה כתוב בשלה ובעוד מרבותינו. המם והצדי של מצווה, אז הם יש אופן אחד, אנחנו מזכירים את זה תמיד, כן. צריך תמיד לדעת. העולם נברא בצירופי אותיות. האותיות עצמם ניתנו כאותיות, כאותיות. מן האותיות אנחנו יוצרים מילים. יצירת מילים מן האותיות, שורשה זה בצירופי האותיות. צירופי האותיות, יש לנו כמה צירופי אותיות, כמה אופנים שהם שורשי צירופי האותיות. הצירופים הטבעיים ביותר, יש שניים. אחד, לחלק את החף בית אותיות של האלף בית, לחלק אותם לשניים, ולהעמיד 11 מול 11, ולצרף. אז מאלף ועד חף, זה 11 אותיות, מלמד ועד תף זה עוד 11 אותיות. וכך, אז נוצרים לנו צירופי אותיות שהם א' למד, ב' מ' עד י' שין, כף תף. אל-בם, אלה הצירופים הידועים. צירופי אל-בם. זה הצירוף אולי הטבעי ביותר, הפשוט ביותר. אם היו מבקשים מאיתנו לצרף אותיות, אז לעשות, מה הצירוף הטבעי הראשון שצריכים לצרף 22 אותיות וליצור מערכת של צירוף בין חלק וחלק? אז מחלקים את זה לשניים ומצרפים. עוד צירוף אחד שגם הוא טבעי, זה צירוף, וכל הצירופים האלה הם כולם ניתנו לנו מגבוה, וזה אילו דברים שהם, כיוון שהם שורשי צירופי האותיות. אז הדברים האלה הם בעצם השורשים של הבריאה כולה. כי כל הבריאה כולה היא נבראה במאמרות, היא נבראה במילים. מילים הם בסך הכל צירופי אותיות. הצירוף השני הטבעי זה ללכת אחד לקראת השני, ללכת מההתחלה לקראת הסוף ומן הסוף לקראת ההתחלה, פנים ואחור, פנים ואחור. אז אנחנו מתחילים באלף, מצד אחד אנחנו מתחילים באלף ומצד שני אנחנו מתחילים בתף. מצד אחד אנחנו הולכים קדימה, אלף, בית וכולו, מצד שני אנחנו הולכים אחורה, תף ושין וכולו. אלו שני הצירופים שהם שורשי צירופי האותיות. ושם בשורש הזה, אז צירוף האותיות הישר, שהוא עולה, כן? הצירוף הזה נחשב לצירוף של חסד, של התקדמות, עלייה, חסד, השפעה. הצירוף שהוא נסוג, הוא יורד מגבוה יותר לנמוך יותר, זה נקרא צירוף שהוא נסוג. שהוא חוזר, פונה אחורה. הוא נקרא צירוף של דין. זה צירוף של דין. לכן חודש תשרי זה חודש של דין, וחודש האביב זה חודש של חסד. זה כתוב בחז"ל בפירוש. זה כתוב חז"ל בספר הזוהר בדברים מפורשים. תשרי זה עטוון למפרע, ואביב זה עטוון ביושר. האותיות נאמרות ביושר. א', ב', כן. כיוון ישר. אלו הם צירופי האותיות. כך. זאת אומרת, מכיוון שהא', ב' ניתן לנו כפי הסדר. מא' עד ת', כפי הסדר. והסדר הוא שהדברים הולכים בכיוון אחד. אבל כשהולכים הדברים בכיוון אחד, אנחנו לא יכולים למצוא בתוך זה צירופי אותיות. אין לנו כאן צירופי אותיות. ואנחנו צריכים לצרף את האותיות כולם אלו לאלו. כדי ליצור בסיס לכל מערכת המילים שעתידים להיות מתוך האותיות האלה. כך. בצירוף הזה של האטבש, דהיינו שהצירוף נסוג אחור, הולך, כן, הולך אחורה, הולך ויורד מגבוה פונה לאחוריו. זאת אומרת, הוא פונה אל מה שתחתיו. צירוף פנים וצירוף אחור. אז כשאנחנו לוקחים את הצירוף אחור, אז היוד, יוד, שהיא האות העשירית, כשאנחנו מתחילים באלף וממשיכים, אז האות העשירית מטף ומטה זה מם. והאותיות נפגשות ביניהם בחף ובלמד. למד זאת האות ה-11 היורדת, וחף זאת האות ה-11 העולה. ושם זה נסגר. שם הצירופים נגמרים. אז המם היא תמורת יוד, והצדי היא תמורת ה'. תף, שין, ריש, קוף, צדי. זה תמורת ה'. באופן שהמילה מצווה היא, הוו והה' הם ברורים, כן. והמם והצדי הם תמורת היוד והה' של שם הוויה. אז נמצא שהמצווה היא נוסעת בתוכה. נוסעת בתוכה. את שם הוויה עצמו, אבל באופן שונה. שם הוויה, כמו שהוא נאמר, אז הוא נאמר כפי הסדר, כמו שהוא צריך להיאמר. זהו השם, והשם הוא מיוד, ומהאות שאחריה האות ה', ואחריה האות ו', ואחריה האות ה'. כאן, אז היוד והכי הראשונים הם חבויים פה. הם נמצאים פה ברמז, זאת אומרת, הם נמצאים פה בתמורה. הם נמצאים פה במקום. עכשיו, אם אנחנו רוצים להבין, רוצים להבין קצת, אז שם הוויה כולו, עניינו, זה ברור, כן? היוד ואחריה ה' שהם האותיות הראשונות של שם הוויה. אז אלו הם האותיות העליונות, אלו הם האותיות של המכוון של השם, הכוונה של השם. זאת אומרת, בחינת הדעת, דוגמת המילה הפשוטה, המקובלת, המילה שאנחנו משתמשים בה המון פעמים ביום. המילה יהיה. זאת הכפלה. היוד והה' הראשונים של המילה הזאת הם התוכנית. היוד והה' האחרונים של המילה הזאת זהו הביצוע. אני אומר עכשיו שמה שנמצא אצלי כעת בתוכנית, אומנם יתבצע, אומנם יצא לפועל. זה המכוון כשאמרתי שדבר מסוים יהיה. דבר מסוים יהיה זה הכוונה. מה שאני עכשיו, מה שנמצא עכשיו בדעתי, מה שהוא עדיין עתיד, מה שהוא עדיין לא קיים בפועל, הוא קיים בתוכנית, הוא קיים אצלי בדעת, יתגשם בפועל. בבוא העת. זה פירוש ההכפלה של... אז מובן ששם הוויה ברוך הוא, ככה גם ידוע, כך מפרשים, כך גם כתוב בדברי הגרא, בביאור הגרא, באור החיים, בסימן ה', במקום שהוא מפרש את שם הוויה ברוך הוא. אז הוא אומר, המובן הוא, הוו והה' זה הביצוע בפועל. החלק העליון, החלק הראשון, זאת הדעת. כן? הדעת. התוכנית, המחשבה תחילה של מה שעתיד להיות סוף מעשה. באופן שהוו ואחריה ה' הם הסוף מעשה, והיוד ואחריה ה' הם המחשבה תחילה. המחשבה תחילה גנוזה, מחשבה תחילה היא חבויה, היא גנוזה בתוך המצווה. היא חבויה בתוך המצווה, היא גנוזה שם. גנוזה שם זה הכוונה, היא נתגלתה לא באופן, כן, להפך. היא כאילו, כן, היא כאילו נתגלתה במה שנלקח מאיתנו, במה שיורד, במה שיורד, במה שחוזר אחורה. היינו, המחשבה תחילה כאילו נלקחה מאיתנו. מה שניתן לנו זה רק הסוף מעשה. באופן שכל מצווה הוא מצווה שאנחנו מקיימים. כל מצווה שאנחנו מקיימים. אז אנחנו מקיימים פה סוף מעשה של מחשבה תחילה שהיא חבויה מאיתנו, שהיא לא נמצאת איתנו. אין לנו איתה, אין לנו בה עצמה תפיסה. זהו עניינה של מצווה. מצווה. אבל מה שחבוי פה בכל מצווה, זה שמכל מצווה יצא גילוי, גילוי שהוא גילוי שיוצא מכל התורה כולה. יש כאן גילוי של ההוויה עצמה. באופן שבכל מצווה יש חיבור למה שנקרא חיי עולם באופן הנעלה ביותר. זאת אומרת, זאת ההוויה, כביכול, כן? בכל מצווה או מצווה. יש כאן גילוי וחיבור אל ההוויה שלימה לגמרי. שלימה בהחלט. אומות העולם בצדק, בצדק, מונים אותנו, מה אתם עושים? מה אתם עושים דברים חסרי טעם? אין להם שום שייכות לדבר הזה. הם לא היו, לא ניתעו, הם לא יכולים לומר חיי עולם נטע בתוכם. כביכול הם סרבו, הם לא קיבלו את התורה. שום חיי עולם לא ניתעו בהם. הם דחו את הנטיעה הזאת. לא רצו בה. ממילא אין להם שייכות לכל אותם טעמים שהם שייכים לחיבור למערכת חיים יותר גבוהה. למערכת חיים שהיא חיי עולם. אבל אנחנו שחיי עולם נטע בתוכנו. אז אנחנו כשאנחנו מקיימים את המצווה כתיקונה, כמאמרה, כמאמרה, אנחנו מקיימים אותה כראוי, מקיימים אותה כמצווה, כראוי. מתחברים אליה חיבור אמיתי, חיבור שלם. אז אנחנו מתחברים למערכת חיים גבוהה יותר, וממילא למערכת טעמים מסוג אחר לגמרי, ממציאות אחרת לגמרי, ממה שנקרא חיי עולם. אלו טעמים שאי אפשר לבאר אותם. אפשר רק לחוש אותם איכשהו מרחוק. אין לנו כלים בכלל לקלוט אותם יותר מאשר חוט דק מהם. פירוש המילה חוקה, חוקה חקקתי, חוקה חקקתי. המילה חוקה היא בלשון חזל, בלשון המשנה, בלשון. לשון מפורסמת יש, צינור שחקקו ולבסוף קבעו. כשאדם בונה צינור, אז הוא לוקח בול עץ או בול מתכת וחוקק. חוקק זה נקרא, החקיקה הזאת היא פעולה שנעשית בעצמו של הדבר. הדבר בעצמו נהיה חלק, זאת אומרת, בחקיקה, אז מי שחוקק מילים באבן, אז האבן והמילים נהיים אחד. זה לא שחור על גבי לבן. זה לא כתיבה על גבי קלף. שזה ניתן למחיקה. כתיבה על גבי קלף אפשר למחוק. חקיקה באבן, מי שרוצה למחוק, חייב לשבור את הדבר בעצמו. כל זמן שהדבר קיים, אז גם האותיות החקוקות קיימות. הן קיימות כקיומו של הדבר בעצמו. הדבר והאותיות הופכים להיות מציאות אחת. זאת נקראת חקיקה. זה לפי ערכנו, פשר הדברים. של מה שחזל מלמדים אותנו פה. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ואלו דברי חזל, לפי שאומות העולם מונים את ישראל, מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? לפי כך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני, ואין לך רשות להרהר אחריה. זה מה שרשי מעתיק. בחזל, במדרש, שרשי העתיק ממנו, כתוב שם במדרש. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. אני קבעתי את הדבר הזה. חוקה חקקתי, זה הכוונה. אני חיברתי אליכם את הדבר הזה. חיבור שהוא חיבור של עצם. חיבור שאתם עם הדבר הזה, אתם, זאת הלשון מצווה, צוותא חדא, צוותא חדא. אתם יחד. זאת חוקת התורה. הפשר, הרי זה מובן מאליו. הסיבה שרק פה, במצווה הזאת, אז נאמרה אותה חוקה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. זה נאמר בדווקא פה. כל בר דעת מבין. כאן נאמרה מצווה שהיא מתהרת אותנו מטומאת מת. מצווה שמתהרת אותנו. כל אחד מבין, המוות הוא הדבר ש התורה עצמה קוראת לזה מחיצה. אני עמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. אז חזל דורשים את המילה מחצתי מלשון מחיצה. מחצתי ואני ארפה, את מחיצתי אני ארפה. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים. שהעליונים חיים לעולם והתחתונים מתים. אותה מחיצה אני מרפא אותה. כך כתוב בספרי על הפסוק, מחצתי ואני ארפה. מחצתי ואני ארפה. המילה מחצתי, לשון, כל אחד מבין, כל אחד חי את זה, כל אחד מרגיש את זה. המוות הוא הדבר המפריד ביותר בינינו, מה שמנתק אותנו, מה שלא נותן לנו להתחבר למציאות הזאת שנקראת חיי עולם, זהו המוות. המוות שהוא עוצר בעדינו. המוות שלוקח אותנו, לוקח מאיתנו את חיי עולם, לוקח אותנו מחיי העולם. המוות חוצץ בינינו ובין חיי העולם. הוא נקרא מחיצה. וכשאדם נטמע בטומאת מת, אז הוא נטמע, דהיינו, הוא מתנתק מהתפיסה, מהחיבור לחיי עולם. המוות הוא המפריד בינינו ובין חיי עולם. ותומעת מת עוצרת. היא פוגעת, היא לא נותנת זאת הלשון טומאה, זה תמיד. כבר הרבה פעמים אמרנו את זה פה, שורש תתמם, תמון, טומטום, וכדומה. תתמם זה משהו שחוצץ בינינו, בין הבהירות שנמצאת מאחרי המחיצה. אנחנו לא רואים מה שנעשה בצד השני. הדבר תמון, גנוז, טומטום, מינו לא ידוע. כי זה סתום. הטומאה היא חוצצת. היא מונעת את הבהירות, מונעת את הראייה בצד השני. טהור, המילה טהור. מילה טהור זה מלשון בהיר, מלשון נהיר, צהיר. התת והצדים מתחלפים. צהריים, בלשון תרגום, נקרא תהירו. תהירו. תהוריים, כאילו. צוהר תעשה לטבע. צוהר, זה נקרא דבר שקוף, שדרכו רואים. זה נקרא דבר טהור. טהור זה נקרא מה שמאפשר צלול, ברור, בהיר. ברור כשמש בצהריים. זה נקרא טהור וזה נקרא טמא. מי שנטמא בטומאת מת, יש מחיצה בינו ובין מה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. אם רוצים להיטהר מזה, אז צריכים להתחבר באיזה אופן שהוא, להתחבר לאותם חיי עולם. כאן התורה מגלה, החיבור שלנו לחיי העולם. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. כאן התורה מגלה שהטעמים נעלמים. אין לדבר הזה טעמים, טעם, כלשהו, בחיים שאנחנו חיים פה. החיים שאנחנו חיים פה, הם לא נותנים לנו אפילו מעין אותו טעם שיוצא מתוך חיבור לחיי עולם. כל הטעמים של העולם הזה הם טעמים מסוג אחר. לעולם אנחנו לא נוכל לטעום במצווה את הטעמים של העולם הזה. לעולם. כאן במקום הזה, כאן במקום הזה, בגילוי המצווה הזאת, אז כאן מגלים לנו שלאומות העולם לא יכול להיות טעם בדברים האלה. אבל עבורנו חוקה חקקתי, חוקה חקקתי. התורה היא חוקה שנחקקה בנו. היא חוקה שנחקקה בנו והיא מצורפת לעצם חיינו. זאת הסיבה שדרך אותה חוקה, ודווקא דרך אותה חוקה, אילו אנחנו היינו מהרהרים ומוצאים כל מיני טעמים אחרים במצווה, אז הטעמים האלה היו טעמים זרים ולא נכונים. אין לך רשות להרהר אחריה. אל תחפש טעמים בתוך המערכת שאתה חי בתוכה. הטעמים ההם הם נעלמים. הם יתבררו בבוא היום. אין לך רשות להרהר אחריה. להרהר אחריה זה הכוונה למצוא מיני טעמים. אני מתכוון טעמים, לא טעמים. צריך להבין, כל הטעמים שהראשונים נותנים למצוות, אלו לא טעמים כל מי שרגיל בזה, כל מי שמכיר את הטעמים שניתנים למצוות, טעמים שניתנים גם על ידי הראשונים, ועל ידי גם על ידי גם על ידי רבותינו שגילו לנו דברים נסתרים. כל הטעמים האלה הם טעמים כדי שלא תהיה התנגדות למצווה, אבל הם לעולם לא טעמים שמעוררים תיאבון, אף אחד לא ירוץ וירדוף, כן, אחרי המצווה הזאת, כמו שרודפים אחרי ממתק. מי שרודף אחרי המצווה, כמו שרודפים אחרי ממתק, זה רק מי שטעם את הטעם האמיתי של המצווה. מי שטעם את טעם חיי העולם שבמצווה, אז הוא ירדוף אחרי המצווה. הוא ירוץ אחריה. דווקא בפרשה הזאת, דווקא בפרשה הזאת נאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל. אדם כי ימות באוהל, זה הכוונה. חזל דורשים, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. הפירוש של ממית עצמו עליה, זה הכוונה שהוא מבטל את כל הטעמים שהוא תואם בחיים הנחיים פה, בעולם הזה שאנחנו חיים. הוא מבטל את כולם לעומת אותם טעמים שהם הטעמים שבאים מתוך החיבור לחיי עולם. אין דברי תורה מתקיימים. התורה לא מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כל המשים על ליבו. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ולעפפף תנומה. הוא בוחל ומואס בכל הדברים שיש להם טעם טוב בחיים הנחיים פה, שאנחנו חיים כאן. לא עידון, לא אכילה ושתייה, לא ריבוי שינה, גם לא עפפף תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי החכמים. כל מי שמשתדל, מתאמץ, להיות מחובר גם למערכת הטעמים של העולם שאנחנו חיים פה היום, כל מי שמתאמץ להיות מחובר לזה, אז הוא לא נותן לעצמו להתחבר חיבור של אמת לטעמים ההם. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. וכל זה נתגלה כאן בפרשה הזאת, במקום שנותנים לנו אפשרות להיטהר מטומאת מת. להיטהר מטומאת מת, פירוש להתחבר חיבור אמיתי יותר, חזק יותר, אמיץ יותר, לאותם חיי עולם. לכן כל זה נתגלה פה, בפרשה הזאת. זאת הפרשה שהיא חוקת התורה. חוקת התורה. וחוקת התורה היא התשובה לאותם אומות העולם שהם מונים אותנו. כן? לשון גנאי. מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה? וזה על כל המצוות. מה, איזה עניין יש לכם בעניינים, בדברים האלה? אלה דברים חסרי טעם. מה אתם עושים? במה אתם מבלים את ימיכם? מה אתם עושים? התשובה היא חוקה חקקתי. זאת חוקת התורה. חוקת התורה הזה. את הדברים האלה כביכול, חקק בנו בורא העולם. חקק בנו זה הכוונה, שם אותם בנו בצורה כזאת, מה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. זה מחובר איתנו חיבור דוגמת מה שנקרא תמיד, כן, מחובר זה נקרא דבר נטוע. חיבור של נטיעה. חיבור של נטיעה עושה את הקרקע ואת האילן לדבר אחד. מי שתואם את זה, מי שזכה אפילו פעם אחת בחייו לתאום את זה, מי שזכה לתאום תאימה של אמת, מחיבור למה שנקרא חיי עולם, טעם אמיתי בתורה, טעם אמיתי במצווה, טעם אמיתי בחיבור לאותם חיי עולם שנטע בתוכם. אז כל הטעמים האחרים הם בטלים ומבוטלים אצלו. כל... על כל זה נאמר, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו. מי שיציע את כל הון ביתו, וכל מה שאפשר לקנות באותו הון, באהבה, פה מדובר על אותה אהבה אמיתית, אהבה שהיא החיים עצמה, אהבה שהיא הגימטריה של אחד. אז אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו. מה אתה? כל הון ביתו. פה מדובר במי שיש לו הון, כמובן. פה מדובר במי שיש לו כל הון באלמה. והשני, זה שהוא מציע לו את כל הון ביתו. אז הוא יש לו את האהבה האמיתית. ואם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו. עצם ההצעה נתפסת כהצעה מגונה, הצעה של אידיוט. זה לעומת זה. מה אתה מציע? זה מה שרצינו לבאר. התורה עצמה מגלה לנו שהפרשה הזאת, שהיא הפרשה הסתומה ביותר בתורה, את הפרשה שהיא הכי רחוקה מאיתנו, הכי סתומה בפנינו, היא זאת שמגלה לנו לאן אנחנו מחוברים, לאן באמת אנחנו מחוברים. מה חקוק בנו? מה חקוק בנו? מה חלק אמיתי מאיתנו? מה אחד איתנו? מהו הדבר שהוא אחד איתם? ולכן אין לנו רשות להרהר אחריה. להרהר אחריה, אנחנו יכולים להרהר רק מתוך המערכת שאנחנו חיים, ומבינים וחשים, מרגישים פה. מתוך זה אנחנו נבוא להרהר. חוקה חקקתי ואין לך רשות להרהר אחריה. זה מה שרצינו לבאר.